סליחה על האיחור, הייתה תאונה בדרך, וכאן הייתה לי חנייה. יש לכולם מדפים? מי שאין לה... הנושא הוא מדינת ההלכה לפי התנ"ך, בלי אשליות. לא נעסוק כאן, מדינת ההלכה, על כל המושג המורכב הזה, זה דורש לא יום אחד, לא יומיים, אלא תקופה ארוכה, ימי עיון ולימוד וספרים. נכתבו על זה כבר עשרות ספרים, אמרים, במשך למעלה מ-90 שנה, כבר הרב הרצוג עסק בזה לפני קום המדינה, ועד היום עדיין נושא, ולא כמו שהעיתונים מדברים, זה לא איראן, רבותיי. זה משהו הרבה יותר עמוק, רציני, ומתמודדים לשאלה הזאת כבר יותר מ-72 שנה. אני רוצה רק לקרוא את התנ"ך, לעבוד קצת על הכיוון. כי בתנ"ך הוצאנו את המושג מדינה במשמעות אחרת, מלוכה, מלכות. מה הציפיות למלכות? מה מלכות ישראל צריכה לעשות? איך נראית מלכות ישראל האידיאלית? כשאנחנו רוצים מלך בישראל, למה הכוונה? כאן באמת התנ"ך מנחה אותנו בכיוון מסוים, ואנחנו נקבות בתנ"ך, וזה נבין קצת מה אנחנו יכולים לצפות היום ממה שקרה מדינת הלכה. ממלכות כהלכה נלמד על מדינה כהלכה. אחרי, בסוף ספר שופטים זה חוזר 4 פעמים בפסוק המפורסם, בימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מה? לא שומעים? אני פשוט אגוב, אולי עכשיו יותר טוב? טוב. אז תזכירו לי, אם אני אתרחק מהרמקול, לא אתקע. אז בואו נפתח רק ברפרוף את סוף ספר שופטים. נמצא 4 פעמים. פרק י"ז, פעם ראשונה פסוק ו', בימים מהם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. זה נאמר בתחילת פרשת בני דן. נתחיל עם פסל מיכה, אחר כך בני דן שהלכו לכבוש להם מקום, וגם זה משך אחר כך עוד פעם, בפרק י"ט, בהתחלה, ויהי בימים ההם, ומלך הם בישראל, ואיש לוי גר בירתי אפרים, פרשת פילגש בגבעה. ואחר כך זה חוזר עוד פעם, בסוף הספר, אחרי כל האירוע הקשה, הנורא, והיום הזה של מלחמת אחים בין בנימין לבין עם ישראל, בסוף, זה סוף שם, ויחום שם בני ישראל, בית ההיא, איש לשבטו ומשפחתו ויצאו משם, איש נחלתו, כלומר, כל אחד חזר לביתו, בימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. וכן יש כאן פרשיות שונות, פרשיית בני דן, ופרשת פילגש בגבעה, בכל הפרשיות האלה, הכותרת שמקיפה את האירועים האלה, היא אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, האירועים האלה קרו בגלל שלא היה מלך. מכאן המסקנה, שם יסוזר כולי מלך. כלומר, אילו היה מלך, תודה. אילו היה מלך, כל האירועים האלה נראים אחרת. איך אחרת? התנ"ך לא אומר. אנחנו משארים, מלחמת אחים לא הייתה צריכה להיות, כל הסיפור בגבעה לא היה צריך לקרות, כל הסיפור של בני דן שחוטפים איש, עושים אותו כהן, כובשים מקום, אנרכיה. כשיש מלך בישראל, אין אנרכיה. יש שלטון מסודר. וזה לא נמנעים. אפשר להכניס יותר פרטים. באמת, הרמב"ם מלכות מלכים, פרק א' אחר ב' אומר, 3 מצוות ניצבו ישראל בשעת כניסתם לארץ. למרות להם מלך, שנאמר, שום תשים עליך מלך. מאחר שקמת מלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כשאלו מלך משמואל? ושמואל התנגד. מי ערך 10 שופטים? מי כתב את המשפטים האלה באים מלך ישראל? מי כתב את זה? שמואל. הוא האורך של ספר שופטים. הוא זה שכתב את זה. שמואל, כסיכום של שופטים, כותב את המשפטים האלה, חוזר כמה פעמים, כמה הכל בהשראה נבואית מלמעלה. השם אמר לכתוב את זה, והוא כותב את זה. שמואל אישית כותב את המשפטים האלה. כלומר, מכאן את צביות המלך. עוד דבר קטן, נזכור שאימו, בתפילת תחנה, בשמואל א', היא אומרת בסוף התפילה הגדולה שלה, תפילה שנקרא אותה בראש השנה, היא אומרת שם בסוף, באיזה, זה שמואל א', פרק ב', השם יחת ומריביו, עליו השם ירם, השם ידין יפסי ארץ, ויתן אוזם על כה, וירם קרם משיחו. אמו של שמואל, גם היא, בהשראה נבואית, ציפתה שבנה ידאג כך שיהיה מלך בישראל. הרי זה לשם כך בא שמואל. והוא עצמו אישית מתנגד, בשמואל א' פרק ח', מתנגד. מדוע? אז הרמב"ם מציע את השאלה הזאת, אם זה מצווה מהתורה, מדוע התנגדו, השם מתנגד? מדוע לא רצה הקדוש ברוך הוא לשאלו מלך משמואל? שישאלו בתרעומת. ולא שאלו כמצווה, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא. שאמר, כי לא אותך מעשו, כי מותי מעשו. אנחנו לא כזכר לפשטת המלוכה לעומקה, ניגע בריפוף לצורך העניין שלנו. רואים מכאן, נכון, שמואל רצה מלך, התורה רצה מלך, אבל לא כל מלך. דווקא על רקע האירועים של סוף סוף שופטים, שהם הראו את הציפייה למלכות בישראל, צריך מלך שיפתור בעיות מסוג זה. האם העם שרצה מלך משמואל, זה מה שנגד עיניו? האם פרשת פלגש בגבעה, פרשת בני דן, וחטיפת איש וכל עבודה זרה, כל הסיפורים האלה, זה מה שעמד לנגד עיניו, שמכך רוצים מלך? או מתן מתאחרת לגמרי. ונראה בהמשך. כלומר, שמואל התנגד, לא התנגד למלך, הוא התנגד לציפייה המוטעת. שמואל אומר, אני כתבתי יוסף שופטים, ואני כתבתי שאנחנו רוצים מלך, ואם היא התפללה על זה, ואני בשם כך נולדתי, להביא מלך בישראל. כן, אני רוצה, אבל לא כמו שאתם רוצים. אתם רוצים משהו אחד, אני רוצה משהו אחר. קיצור, מה זה מדינת הלכה? הוויכוח בין שמואל לבין בני עמו באותה תקופה. שמואל רצה מדינת הלכה, מלכות כהלכה, בצורה שונה ממה שחשב הציבור. במילים אחרות, העיתונאים, התקשורת, הפוליטיקאים, פטפטנים, כל שצועק צועק נגד, דיברו כמו עם. שמואל דיבר אחרת. אתם יודעים מה זה מדינת הלכה? אתם פטפטים, לא יודעים מה זה. אני אגיד לכם מה זה מדינת הלכה. ואני אומר בכוונה, בקצורה, אמרתי עכשיו, כי הציבור מפטפט ולא יודע מה זה מדינת הלכה. כולל דתיים. גם ציבור דתי לא יודע מה זה הלכה. שמואל הנביא בא למדם מה זה הלכה. ועכשיו נחזור חזרה לספר שופטים. מה בדיוק הרקע לציפייה? אז נתמקד כרגע בפרשת פלגש בגבעה, כבר לא נולד כולה, סוגיה קשה, טרגית מאוד. בספר שופטים, אנחנו נתחיל פרק יוטט, כמו שאמרנו, והיא באים מהם, אומר לכם בישראל, והיא איש לוי, גר כתף, אפרים, כך זו אישה פלגש. עצם עולה פלגש הוא לא פשוט. המפותק פלגש הוא לא פשוט בהלכה. יש מחלוקת מה זה בדיוק הקדש פלגש. לפי הרמב״ם, פלגש אסורה. אין פלגש. יש רק קידושין כדת משה וישראל. המושג פלגשות הוא מושג פסול. בל יראה, בל ימצא. מקשימה לה, בתנך מצאנו פלג פלגש. הנה פלג בגבעה. הרמב״ם, פלג בגבעה? זו דוגמה? דוגמה רעה. הנה מתאום מה שקרה שם. הרמב״ן, חולק על הרמב״ם, אומר שיש מושג כזה, אבל לא כמו שחושבים, לא סתם אדם לוקח אישה בלי פרוצדורה מסוימת, יש פרוצדורה, נכון, היא לא אישה במעמד הרגיל שלה, במעמד משני, אבל בכל זאת, זה אישה שיש לה זכויות וחובות, יש מערכת מסודרת, ואף בכן היא לא רצויה גם לפי הרמב"ן. כלומר, המושג פילגשות, או שהוא פסול מקרו, או שהוא לא רצוי. ופה אדם לוקח פילגש, אחר כך ההתנהגות שלו, ההתנהגות רק שלו. הם הולכים הרי, מגיעים אחר כך לגבעה, בפסוק ת' מה? לא שומע. יפה שאת שאלה טובה. הראשונים מקשים אותה, הרמב"ן מקשה את זה, מלך זה משהו אחר. מלך ומלך, גם לפי הרמב"ן, מלך מותר לו מסיבות פוליטיות. שתבין, בימי קדם, הדרך לקשור קשרים דיפלומטיים הייתה דרך נישואין. גם היינו, תבינו קצת, נקרים שעושינו, אם נדבלי שיקולים ערב בחירות, אם ביבי היה רוצה לעשות עכשיו תלמת בחירות טובה, היה מתחתן ביתו של טראמפ. והרב הראשי עורך את החתונה עם ביתו של טראמפ, וזה, אין לכם מושג מה זה סקרת הבחירות. שביבי מתחתן, אני מבקש סליחה משרה אשתו, התחתן עם ביתו של טראמפ. אתה מבין את המשמעות. זה כריתת ברית בין המצמה החידה בעולם לבין מדינת ישראל. הצורה... אפשר להגביע את זה קצת. אגב, זה הכרה בעולם עד לא כמה דורות. אם היה נישואין של מלך אוסטריה עם מלך הונגריה, מלך הונגריה, ויצרו את המעצמה הכי חזקה באירופה, אוסטרו-הונגריה, זה תוצאה מנישואין. או ערב תשעה באב, נזכיר את הטרגדיה הנוראה, הנישואין של פרדיננד ואיזבלה, שתי מלכויות בספרד, כך ייחדו ממלכת ספרד, והנדוניה הייתה גירוש היהודים בתשעה באב בספרד. דוגמאות מההיסטוריה, לא רחוקה כל כך, שהתופעה הזאת של דיפלומטיה באמצעות נישואין, הייתה מקובלת בעולם. אם כן, אז הוא הותר למלך במגבלה מסוימת, לא יותר מדי נשים, בלי הרבה נשים. שלמה עבר את הגבול, ושיקולים פוליטיים עשה את זה, והייתה ביקורת עליו. אגב, נושא רחב יותר, לא אכנס יותר, מי שרוצה, באבן העזר, סימן כ"ו, יש איזה עיבור הגר"א, יש איזה רמב"ן, ורמב"ם, פוסקים, מי שרוצה, יש... אוצר הפוסקים, יש כמה עשרות עמודים בנושא הזה. אז מי שרוצה תעניין בזה, תתת לכתובת איפה הנושא מטופל בצורה מעמיקה. אבל חוץ מקרים חריגים, הפילגשות לא ראויה. אבל הבעיה בהמשך. הם ממשיכים, מגיעים לפסוק ט"ו, ויסורו שם, לפני כן פסוק י"ד, ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין, ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם מבטל ללון. והנה איש זקן בנמסור מסדה, בערב איש מהר אפרים, והנה הוא לא מקומי, הוא לא מהגבעה, הוא מהר אפרים. והוא לוקח את האורח, ואחר כך ההמשך, כולם יודעים, הם מטיבים פסוק כבית, הם מטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בן בליעל, נסבו את הבית, מתקנו לדלת, ויראו אל האיש ובעל הזקן, אמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. מעשה סדום. זה עשה סדום, משום שזה חוזר כמעט מילה במילה על מעשה סדום, מה שהיה בסדום. הרמב"ן בפירושו לתורה, מאיר אגב, אנחנו נראה את הרמב"ן לפנים. ויצא עם האיש בעל הבית, אל תראו, ואז הוא מוצאים את האישה, את הפלגש, הנה ביתי הבתולה בלגשהו, הוא הוציא לנה אותם וענו אותם ועשו להם אותו, איזה התנהגות זו, את ביתו נותן, את הבלגש נותן, והבעלה, בעלה במרכאות כפולות, הבעל של האישה הזאת, לא מסכים, את בלגשו, שכמעט אשתו, מרשה שהתעללו בה, הוא יושב בבית והוא ממשיך לאכול, וזה הולך אשתו. אגב, היא לא צדקה גדולה, הרי היא זנתה תחתיו גם כן. שבינו כאן, כל הסיפור מראה על רמה מוסרית ירודה. שלה, שלו, אבל מעשה שלו יותר חמור כמובן. ושל בני הגבעה, איזה רמה. לא רוצה להגיד את ילדים בקפריסין היום, אבל נשאיר את זה. חזרו גיבורים, בושה וחרפה וכלימה. כל תשעה באב צריכים לעצום גם על זה, על מה שמתפארים. זאת הרמה. אחר כך באמת התעלו בה והיא נופלת מתה, מה הוא עושה? עושה מעשה נורא והיום, בפסוק כפתת, האיש חוזר ויבוא אל ביתו, מקרא את המאכלת, ויחזק בידרקשו, וינתחה על עצמיה לשני מסע נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. והיה כאלה רואה ואמר, לא נהייתה ונראתה כזאת מיום עלות בני ישראל, מלת מצרים, עד יום הזה, שימו לכם עליה, עוצו ודברו. הוא זיעזע בזה את כל עם ישראל. זעזוע מובן. גם דבר מעניין, ראיתי מישהו עד כך, מה הוא עשה איש הזה? ניתח את האישה הזאת לשני מסע נתחים, לא כזה, אם צריך להלחד את דמותה או אסור, גם זה מעשה לא חלק, אם כי יש מקום אולי שלצורך הצלה, לצורך הצורך לזעזע את עם ישראל אולי מותר, גם זה לא מעשה שלא יעשה, אבל הוא עשה את זה וזעזע את עם ישראל, ודבר מעניין, שתופעה דומה לכאורה, בתיקון מסוים לכל מה שקרה בשמואל א', פרק יוד א', פסוק ו'. דבר שם על שאול, לאחר המלכתו, ידעו שאול גם אחרי המלכתו, חזר שדהו, והוא הלך לחוש את השדה. פסוק ה', והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ואומר שאול, מה לעם קיווקו? זאת אומרת דברי אנשי יבש, אנשי יבש באו שמלך המון רוצה לנקר את עיניהם. ותסלחו אחרי אלוהים על השאול, בשומעות הדברים האלה, ואיחר פה מאוד, ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח לגבול בישראל, את המלאכים נמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול אחרי שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. מעשה דומה, אם כי כמובן לא עם אישה, לא עם בן אדם, לקח את הבקר, שילח אותו, שם לא כתוב מספרים, מסבר גם אותו מספר, שהלך כל שבטי ישראל, 12 חלקים לפחות, ושם גם כן זיעזע את עם ישראל, צאת מלחמה. נושא שיש בו מסר עמוק מאוד. המלחמה הקודמת בספר שופטים, מלחמת אחים, בין עם ישראל לבין בנימין, המלחמה הוכרזה כתוצאה מניתוח אותה אישה לשני מסע נתחים. שם בנימין רוצים מתוך את המלך הראשון. והמלך הזה נשאר בשדה, וכשאמרו לו שמלך אמון רוצה לנקר את עיניהם של שי יבש גלעד, הוא לוקח ועושה מעשה דומה, וקורא מלחמה, והפעם מלחמה אחרת, מלחמה עם ישראל יוצא מלוקת פעם ראשונה, סליחה, פעם שנייה. אמרתי פעם. כל ספר שופטים אף פעם לא הייתה התלכדות כל עם ישראל. דבורה שרצה להילחם בסיסרא, קראה לשבטים אחרים שבו, אף אחד לא בא. חוץ משבטי המקום, יששכר, זבולון, נפתלי, היתר, ראובן, נשאר שמשקות הדרים, דן, יגורוניות, כל אחד בשלו, אשר המפרצה וישכון, כל אחד עוסק בשלו, אף אחד לא מתקד. בגדעון, רודף אחרי מלכי מדיין, אנשי סוכות ולא נותנים לו אפילו לחם ומים. אף פעם בכל ספרי ספר שופטים לא הייתה התלכדות עם ישראל לצאת יחד למלחמה קיומית על עם ישראל. כל אחד שבט שלו. התלכדות לא הייתה. פעם ראשונה התלכדות הייתה שהייתה פלש בגבעה. יאמר לשבחו של עם ישראל מדינה מסוימת, שהמורה כל כך זיזע, שפעם ראשונה בכל ספר שופטים, שתקופה שנמשכה 300 שנה, התלכד עם ישראל כאחד, כאיש אחד, ויחם, הפעם ילחם נגד שבט בנימין, נגד אח. על רקע זה נאמר, אין מלך בישראל, לא היה מלך בישראל. כלומר, פה התחילה התעוררות, משהו מעין מלכות. אבל אחר כך הוא חזר לנחלתו. לא היה מלך. לא הייתה תרגיל ציבורית. הנה משמואל, שאול, דווקא צאצא מאותו שבט בנימין, שבקושי יצא חי מהטרגדיה הנורא הזאת. הוא מתנהל למלך, הוא משמש באותו תכסיס, וקורא לעם ישראל לבוא למלחמה על המלך עמון, והמלחמה מצליח, והעם ישראל מתלכד יחד. פעם ראשונה שיש מלך בישראל, וכולם עושים מלחמה. השאלה אם זאת המטרתו של שמואל הנביא, כשהוא אומר שאין מלך בישראל, כי צריכים גורם מלכד לצאת למלחמה. וכאן נביא פסוק אחר, מספר גם ספר שמואל, שנראה שלא זאת הכוונה. לא, הכוונה של שמואל לא הייתה לאירוע הזה. גם זה החשוב, שיש מלך בישראל שמגבש את כולם יחד, וכולם הולכים יוצאים לחמה משותפת נגד אויב, זה דבר חשוב. אבל תראו בשביל שמואל עצמו, בספר שמואל, שם פרק אחר כך, פרק י' ב', שמואל א', פרק י' ב', הוא אומר כך, שם שמואל קורא לכל עם ישראל, קורא לעצרת בגלגל, אחרי שאת המלוכה, ושם אומר כך, הוא עושה חשבון היסטורי, עם כל תולדות עם ישראל. אז הוא מספר, שם הוא מתאר מה שקרה, אני קורא פסוק ת', פרק י' ב' פסוק ת', וישכחו את השם אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, שר צבא, חצור, זה הפלישתים, יד מלך מואב, מביא את המלחמות של השופטים, שהיו מלחמות שבטיות. וזכו להשם, והיום חתנו, כי עזב את השם, ונבוא את הבעלים, את השטרות, אתה צילנו, לדבים לנבדקה. ושלח השם את ירובל, כל פעם נשלח שופט אחר. פעם זה גדעון, ירובל, ואת בדן, זה שמשון, ואת יפתח. כל אלה פעלו בלי גיבוי מלא של עם ישראל. ואת שמואל, גם שמואל היה, ושמואל כן, זה פרק זין, בשמואל א', מסופר, שפעם ראשונה, דווקא שמואל כנביא, הנהיג את עם ישראל למלחמה בפלישתים. ופעם ראשונה שניצח אותם, באבן עזר. ויצא אתכם בדבר אחרי מסביב יתשבו בטח. כלומר, נמצא פתרון ביטחוני. ותראו כי נחש, מלך בני עמון בא לכם, ותאמרו לי לא, כי מלך מלך עלינו. והשם לוקחם אתכם. מה הוא טוען להם? מה העניין אתכם למלך? נחש מלך בני עמון. נכון, פעם ראשונה שמלך בישראל ליקד את עם ישראל יחד למלחמה. פעם ראשונה, כבר לא פעם ראשונה, אבל פעם במלחמה חיצונית, שמלך עשה את זה, זה נכון. אתם רציתם מלך שזה, ועל זה שמואל מבקר אותם. ותאמרו, לא, כי מלך הם לא חלים. והשם יקרם לכם, לא זה מה שצריך. טעות מידכם. נכון שזה מועיל, נכון שמלך יכול לעשות דברים גדולים, אבל בשביל זה צריך מלך? רק בשביל זה צריך מלך? רק בשביל זה ביטחוניות? כאן נתחיל ללמוד אותנו יותר לעומק. הרמב"ן ספר בראשית, פרשת סדום, פרשת פגיוטט, משווה את שתי הפרשות הדומות מאוד זו לזו. ומכך, שבנימין לא הסכימו בדבר זה, שלה בהם חיו מיטה בעינוי הפלגש. מה הדרש עם ישראל? עם ישראל עלה כל המלחמה על בנימין בגלל מעשה הגבעה. בגבעה אלה היו בני בליעל. אנשי הגבעה לא דנו אותם. לא ביירו את הרע מקרבם. אגב, מה ביירו? היה צריך להרוג אותם? לא ברור. היה צריך לשפוט אותם, להניש אותם. אז שבנימין טען, מה אתם מצפים מאיתנו? והם לא הסכימו, שאולי בהם חיו מיטה בפלגש. נכון, מגיע עונש, עונש מוות, ואולי הקפידו עוד בנימין על שלא שלחו להם מתחילה, ועשו הסכמה שלו מדעתם. כלומר, עם ישראל הלך למלחמה בנימין, בלי קודם לקרוא בנימין להתייעצות משותפת. מה עושים עם אנשי הגבעה? שנכון שהבנימין שתקו, אנשי הגבעה לא פעלו כמו שצריך, לא הענישו את בני בליעל, אבל עם ישראל דרש להרוג אותם. כל עם ישראל מזועזע כל כך, בא למלחמה על בנימין, אומר רמב"ן, שוי שוי, לאט לאט, מלחמה, תיקחו את בנימין, שבו יחד, תקסו עצה יחד, מה עושים? ולפי דעתי שזה עונשם של ישראל נגב תחילה, גם זה עם ישראל, היו שתי מגפות, פעמיים עם ישראל ניגף נגד בנימין, למרות ששאלו בבורים יתומים, כי בני שלא הייתה מחמה נעשית מן הדין, והגדר עצמו של שבט בנימין, היה מותר לעשות אותו, זה היה אחריותו של בנימין. נכון, שבנימין לא עשה, אז עם ישראל צריך ללחוץ, ולעשות, לדרוש בשביל בנימין, שיעשה מה שצריך לעשות. ללחוץ, לדרוש, אבל להילחם? לא עליהם, שמצווה לשבת לדון שבטו? והנה שני הכיתות רוד עונש. שבנימין מגיע לעונש, אז זה שהם לא עשו מספיק, להוקיע אותם על בני בליעל, ולעניש אותם. שבטי ישראל לא עשו כראוי, שעשו מלחמה של בנימין. אז שתי רדות עונש. לכן גם בעצם בסמיר שונים, כולם הפסידו. גם בנימין סבלו במלחמה הזאת, גם ישראל. היו מגפות פעמיים, עם ישראל ניגף, חגב שבט בנימין ניגף, כולם נענשו עונש חמור מאוד. וכן לא שאלו מן הניצוח, אם תיתנם בידי, לא שאלו אם תיתנם בידי, שאלו מי יעלה ראשון. וכן לא שאלו מן הניצוח, כי בטחו בזרוע בשר, לא שאלו אם ננצח. הם בטחו בזרועם, כי הם היו הרוב. עם ישראל שמח על הרוב, ואמר שהוא בכוח הרוב הולך להילחם בשביל בנימין. ולא שאלו מי יעלה לנו בתחילה, אלא מי יעלה בתחילה, שאלו מי ראשון. יהודה ראשון, אחרים ראשונים, אבל לא שאלו בכלל לצאת מלחמה. שאלה עקרונית, לא שאלתם. הנחתם, עשו מלחמה, בטוחים תנצחו, ראשם מי ראשון. בישראל, כאשר הוקו מכה רבה, נודע להם שיגתם, כי עשו מלחמה עם אחיהם, שלא ברשות גבוה, פשוט לוקדים תורה, גם ביום השני, הם לא שאלו הניצוח. כי עדיין נתוחים ברובם, גם אחרי המפלה הראשונה, עדיין לא חשבו שהם צודקים. ביום השלישי, גזרו תענית, ויצומו, ויבכו לפני השם, והקריבו עולות, לחבר עורי הלב ושבתו זוהם. כאן הוא נכנס, דיוק הלכתי דק מאוד, שרק הרמב"ן שם לב אליו, וזה נראה בשמואל, בספר בשופטים, אני חוזר את פרשת שופטים בגבעה, יפה, פסוק הזה. יש פסוק, שראית פסוק מצא, שם עולות ושלמים. עולות וסבכים. כן. בפרק כף, פסוק כף זין. כבב, תלכו, פסוק כבב. ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל, ויבכו, פסוק מפני השם, ויצאו גם ביום ההוא, עד הערב, ויעלו עולות ושלמים. מה זה עולות, מה זה שלמים? לכל קורבן יש מה, זה לא סתם מקרים קורבן. יש משמעות לקורבן. עולות ושלמים. עולה מקריבים על חטא. על חטא, חזל דורשים, גבל לב. עולה, זה עולה למעלה, זה כפרה על גבות הלב. אדם שהיה גבל לב, ועושה כפרה, מביא קורבן עולה. שלמים, זה קורבן תודה. יש שתי מילים, עולה ושלמים. הרמב"ן אומר כך שיש כאן שני דברים, דבר היפוכו. הפעם עם זה תפס, שהוא צריך כפרה על חטא הגבהות שלו. זה מצד אחד, מצד שני שלמים, שכל זאת הוא נשאר, אחרי שתי המפלות הוא נשאר בחיים. אז אנחנו אומר רמב"ן, עם ישראל כאן עשה שני דברים, הקריב עולות ושלמים. אבל כאן הקרבת עולה, מראה שעם ישראל הבין שהוא טעה. אז הקריבו עולות לכפר על אירועי הלב אשר פתחו בזורם. ובכן, הרמב"ן, כל מה שהרמב"ן שם משווה מסדום בגבעה, הוא רוצה להגיד שגבעה זה סדום, זה לא כל העיר, רק בני בליעל, ובית עם ישראל רצה, דרש להניש אותם, זה לא כמו סדום, שהחוקים יכשירו את כל המעשה הזה, איש לא מחה, שם כל העיר הייתה נגד, נגד המלאכים. בקיצור, אומר רמב"ן, גבעה זו סדום, אם כי יש דמיון מסוים, הייתה שם תופעה חמורה כמעט כמו סדום, אבל לא כמו סדום. מכאן אנחנו רגישים, אחרי שראינו ששמואל מוכיח את עם ישראל, שלא יחשבו בטעות, שמלך נצרך בעיקר למטרות ביטחוניות. זה נכון, שמלך יכול לתרום תרומה משמעותית לביטחון המדינה, כן? העובדה היא שהיו הצלות גם קודם, עם כל החסרונות. בכל זאת, היו הצלחות במלחמות. היה ירובל ובדן ויפתח, והוא עצמו, שמואל עצמו. ושמואל כן צריך ללחם בפלישתים. הנכון שמלך יעשות זה יותר טוב. אבל בגלל זה צריך מלך? שמואל אומר, תמיד צריך בשביל משהו אחר. לא רק בגלל המלחמה, כל הרקע שראינו כאן, כל הרקע המוסרי, הבעיה המוסרית שהייתה בעם ישראל בתקופה הזאת, היא מראה לנו מדוע חסר מלך. וכאן השאלה. רמב"ן טוען שהיה כאן ויכוח בין עם ישראל ושל בנימין. בנימין טענו, עם ישראל תענישו את הרוצחים. את הפושעים האלה, תענישו אותם, תרצחו אותם. בנימין טענו, זה לא תפקידנו, זה תפקיד הגבעה, וגם הם לא עונש מוות, התחמקו. אז זה אומר הפסוק, אין מלך בישראל. אילו היה מלך בישראל, הכל נראה אחרת. אם היה שלטון מסודר, שעושה משפט וצדקה, העברים נראה אחרת. והראיה שלנו, שמה תמזו של מלך? משפט וצדקה. נראה בשמואל ב', פרק ב', אתה ציטטת כאן, ושלח השם את נתן לדוד, ואומר לו, שני אנשים הוא הביר אחת, אחד עשיר ואחד רש. סיפור ידוע לכולנו, חבל לא צד לפפנים. כבשת הרש, דוד אמר, איזה עונש אמר דוד, בן מוות האיש. ואת הכבשה שהם ארבעתיים. דוד דרש להניש את העשיר הזה, עונש מוות. נכון, העשיר הזה היה אכזר, קשוח. לקחת כבשת הרש, לתת לאורח, איפה הלב? אבל מגיע עונש מוות? איפה כתוב בתורה עונש מוות דבר כזה? אנחנו בסעודיה? דבר נוסף, ואת הכבשה יש להם ארבעתיים, כנס פי ארבע. בתורה יש רמז לכך, גנב, שגנב, גנב כבשה וטבח אותה או מחר אותה, משלם ארבעתיים. אבל האם יש עונש כפול? גם עונש מוות וגם תשלום כנס? יש לנו כלל בהלכה, כמלי בדרמיני. אי אפשר להטיל אדם שני עונשים. הטל את העונש החמור יותר. מי שמגיע עונש מוות, מגיע עונש מוות. לא מגיע עונש נוסף. אז יש גם כן כאן. אז פה היה עונש כפול ועונש אחד חמור. ומי עושה את זה? דוד. מה פתאום נתן בעל דוד? נכון, סליחה, אני יודעים. הרי נתן בדוד בגלל בת שבע. אבל דוד הרי לא ידע. הוא בא וסיפר לו סיפור על שני שכנים, על עשיר ורש. ודוד תומו סבר שהוא בא אליו לשאול מה הוא כמלך צריך לעשות. והוא אמר את מה שאמר. ואז אמר לו נתן, אתה איש. אבל דוד חשב לתומו שנתן בא אליו עם דין תורה רגיל. מה זה שייך למלך? חסר שופטים בישראל? כל בעיה משפטית באים למלך? המלך יתמוטט. כל סכסוך שכנים, תבוא למלך? למלכם, שיש סכסוכים שאי אפשר ללכת בית המשפט הרגיל. יש בית המשפט, יש בית הדין בישראל. אבל יש מצבים חריגים שבית הדין לא יכול לדון אותם בצורה רגילה. נניח אם פרשת כבשת הרש הייתה מגיע לבית משפט רגיל או בית דין. גם בית דין תורה. מתאים עונש מוות? פי ארבע ישלם, זה הכל. אם העשיר, הידור של העשיר, לקחת ארבע כבשים, לשחוט ארבע כבשים, וזהו. נתן רצה להגיד למלך, אני לא יכולתי לשלוח את הבית דין. זה דורש משפט חריג. אי אפשר לדון את זה כמו כל גנב רגיל. זה התעללות, זה שפלות, זה נבזות, זה אכזריות, קשיחות נוראה. זה לי, גנב רגיל, כך צריך לקנס פי ארבע. העשיר הזה צריך לו עונש חמור יותר. לכן בא למלך. למלך יש סמכות לדון בדינים שבתי הדין רגילים לא יכולים לדון. שיש בעיה חריגה שדורשת ראייה אחרת, ראייה ממלכתית, כללית, של מלך, ואי אפשר לדון רק לפי החוק היבש, פה צריכים מלך. מלך צריכים של צדק. נושא בגבעה היה באמת שאלה כזאת. אילו היה מלך בישראל, היו דנים, השופטים המקומיים היו דנים את אותם בני בליעל. בני בליעל היו טוענים, לא הרגנו אותה, הרמב"ן טוען, לא הרגנו אותה. עשינו מה שעשינו אותה, היו טוענים בהסכמתה, היו טוענים טענות שעורכי דין חכמים אומרים, חצי להסכמתה, עובדה, הבעלה שלח אותה אלינו, הסכים. היה בהסכמתו, והיא לא התנגדה, אני מבין, בואו שנגיד, אני מצוין בשפת ימינו. עורך דין טוב, היה מחלץ את אנשי הגבעה, אולי בכנס סמלי, או שירות למען, שירות למען הציבור, וזה נפתר הבעיה. הרי הם לא הרגו אותה, הם רק עינו אותה, והיא מתה. ולא תכוונו לראות אותה. לפי חוקי המשפט הרגיל, הם יוצאים במחיר זול. פה אצל הבין אי אפשר. מה, זה צריך לעשות עונש חמור, זה צריך עונש מרתיע יותר. מה גם שאנשי גבעה, כולם צריכים להבין רקע. בא אורח, נותן ללון, אין איש שמסעותו הביתה, רק איש זר. צריכים פה לעשות משהו מזעזע לעיר הזאת, לנער אותה מכל אדישותה. אין לך רגישות מוסרית. בא אורח, אין למי שאלו אותו הביתה, אני שם ברחוב. וישם ברחוב, והאם מנביעה, והציבור שאותו שותק. פה היה צריך לעשות משפט חריג. בית דין רגיל לא מסוגל היה לדון את זה. היה אדם לפי החוק, החוק היבש. אילו היה מלך בישראל, היו מביאים דבר כזה לפני המלך. המלך היה אומר כמו דוד המלך. אגב, הוא לא חייב לומר ככה, הוא יכול לומר. בינם את האיש. נכון, הם לא חייבים מיטה, אבל במקרה הזה, שאנשי גבעם צריכים גם כולם ניעור וזעזוע, אולי העונש שמגיע לבנייה זה עונש מוות? כדי שכל העיר הזאת פעם אחת תלמד לקח איך מתנהגים בני אדם? אילו המלך בישראל היה נביא כמו נתן, הביא את הבעיה הזאת לפני המלך, וידען זה לפי דיני המלכות, ולא צריך את כל המלחמה הזאת, שהייתה מיותרת. נכון ש... שבני גבעה צדקו טענה אחת שלא מגיע עונש מוות, אבל הם לא צדקו בכך שלא עשו כלום. כי לא הייתה סמכות. ואז תראו מה שקרה. כשאין סמכות להניש עונש חריג, אז עם ישראל כולו הולך יחד למלחמה. שזה כן חוקי, לכן נגד אחים, זה שבנימין לא עשו מה שזה לעשות, מגיע לכולם מלחמה לשם בנימין. זה בדיוק, כשיש אנרכיה, הולכים לקצה לקצה. כשאין מלך שדן, שעושה צדין צדק רגיל, אז המשפט עובר, משפט שדה, ומשפט שדה עושה עליהום, בלי חשבון. כשיש מלך בישראל, כל הדין, הכל לרע אחרת, הכל היה מתאזן. אנשי גבעה לנשים, עונש חריג, ועם ישראל לא יצא מלחמה עליהם. אגב, זה השם, פה לינץ', עם ישראל הולך על שם ימין כולו עושות לינץ', מה זה לינץ', זה חוקי? כך עושים? הרמב"ן תם בצדק, שניהם לא בסדר, אנשי גבעה לא בסדר, בנימין לא בסדר, ועם לא בסדר. על זה נאמר, אין מלך בישראל. ושם יש ברמב"ם, ושם בגדל דרך היוד, ובכל יהיו מעשיו שם שמיים, ותהיה מגמתו מחשבתו להרים דת האמת, ולמעלות העולם צדק. עכשיו שימו למה זה מלך. עכשיו שם שמיים, גם התור שאתו להרים דת האמת, למלא אותו עם צדק, לשבור זרוע הרשעים, ללחם מלחמות השם, שאין ממליכים בתחילה לעשות משפט ומלחמות. אבל זה מלחמות, אורות השם. גם מלחמה נגד אויב עם מלחמת השם, למען הצדק. לא הולכים סתם ללחם. מלך ישראל לא רשאי להיות כובש ארצות סתם. דרמה זה מקום אחר. אצלנו אימפריאליזם זה לא דבר ראוי לעשות. מלך צריך להגן על עם ישראל. יש מלחמות השם, צדק. אז יש צדק בתוך המדינה, ויש צדק כללי. אבל זה מלך. עכשיו נראה, הרמב"ם מחוז בסנהדרין, פרק ב' הלכה, היא אומר, מלכי בית דוד, אף על פי שאין יושבים אותם סנהדרין, שיושבים דנים אותם, הם את העם. ודנים אותם, יש עליהם דין. כלומר, מלך בית דוד יושב בסנהדרין. ודנים את העם. מה צריך, ראינו עכשיו, זה היה הבדל. יש מצבים שבהם אי אפשר, שבית המשפט הרגיל לא יכול למצות הצדק במילואו, כי לפי החוק שלפניו הוא מוגבל לפי סעיפים יבשים שאומרים לו תעשה כך, תעשה כך, אין לו יכולת, אין לו סמכות לחרוג מהחוקים, זה תפקיד השופט, גם שופט בדין של תורה, יש לו מוגבל לפי שולחן ערוך, חוק ומשפט, הוא לא יכול לחרוג. למלך יש סמכות חריגה. עכשיו נראה דוגמה. הרמב״ם הלכות רוצח פרק ב' פרק ד' אומר, וכל אלו הרוצחים, רמב״ם הלכות מלכים, כל הורג נפשות שלא ברורה ברורה, או בלא התראה, אפילו בית אחד, או שונא שרק בשגגה, יש למלך רשות, להורגו, תקן העולם כפי מה שהשעה צריכה. והורג רבים יום אחד, ותולה ומניחה מתלוי יום רבים. כל זה ניגוד להלכה. ההלכה אומרת ש... כבוד תגברל ביום ההוא. אדם חייב עונש תלייה, תלייה זה שנייה אחת, שנייה, לא יותר. מיד קוברים אותו, באותו יום. למלך יש סמכות אחרת. להטיל אימה, לשבור יד ראשי העולם. אם כן, המלך יכול לדון במקרים חריגים. עכשיו נראה עוד דוגמה, ברמב"ם הלכות רוצח, פרק ב' אומר, בכל אלו הרצחנים, חוצה בהם שאינם מחויבים מיתת בדין, מרצה מלך ישראל להורגם, דין המלכות, ותקנת העולם, הרשות בידו. וכן הם ראו בדין להרוג אותם בהוראת שעה, אם הייתה שעה צריכה לכך, הרי יש להם רשות. בעצם כאן הרומן שגם בית דין, כשאין מלך, יכול לחרוג מסמכותו הרגילה, ולפעול כמו מלך. אבל זה בסדר בזה הוראת שעה. אבל מלך זה תפקידו. על פי זה נבין פרשה נוספת בדיני המלוכה, בשמואל, שמואל א', פרק ט' ז'. סליחה, שמואל ב', פרק ט' ז'. זה פרשת האישה התקועית. לא, סליחה, ט' ז', תהיתי. קצת לפני כן. פרק י' ד'. זה בעקבות פרשת אבשלום. גם באבשלום זה סיפורים לא פשוטים. הרי אבשלום הרג את אמנון. אמנון אנס את תמר. אבשלום הרג את אמנון. ועכשיו... המלך גירש את אבשלום מביתו, ועכשיו באה אישה תקועית, יואב, לקח אישה תקועית חכמה, ואמר לה שהיא תבוא למלך ותספר סיפור. הסיפור הוא מכן כזה. פרק י' ד' פסוק ה'. ויאמר לה המלך, מה לך? ואת אומר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי, ושפחתך שני בנים. וינצו שניהם בשדה, ואין מצב ביניהם. ויקו האחד את האחד, וימת אותו. ובכן, אך רק דחיב. והנה קמה כל משפחה על שפחתך, ואומרו, תני את מכה אחיו, ונמיתהו נפש אחיו אשר הרג, נשמיד גם את היורש. וחיפו את גחלתי, שנשארה מלבלתי שים לאישי, שם ושרית פני אדמה. ובכן, טרגדיה. שני אחים רבו, אך הרג את אחיו, באה המשפחה ואומרת, האח הרוצח חייב מיתה, בואו נהרוג אותו. והאישה אומרת, נכון, הוא רצח את אחיו, ואני כואבת, אבל מצד שני, אם נהרוג אותו, יש לי שרית, אני אלמנה, נשארו לי שני בנים, שניהם ימותו, מה יישאר לי? לא יישאר לי המשך, אין גחלת. כיבוד גחלתי. שים לאישי, שם אושרית. מה יישאר לאישר? נניח, אני אתחתן עם מישהו אחר, אלה ילדים. אבל לאישי אין המשכיות. יש כאן, זה נושא מורכב. נצטרך יותר פרטים שלו. אבל, שוב, מה זה בא? זה האישה בא למלך. יש בתי דין, יש בתי משפט. מה אתה הולך למלך? רואים מכאן, וזה נמצא בתנ"ך לא פעם, לא פעם, מעין לשלוש. ראינו שהמלכים דנו במדינים, דנים חריגים, שבית דין רגיל לא יכול לדון. כאן, לפי החוק, נניח שהחוק היה אומר שאחרי מגיע לו עונש מוות. בית הדין יכול להרוג אותו. ואז מה יצא? שהאישה טוענת, כיבוד גחלתי, ולהשאירו שם ושרית לאישי. אם כן, הבעיה היא שבית דין דן לפי הספר. צריך להיות למלך. כי המלך לא לפי הספר. עכשיו, אמרתי משפט לא נכון. לא חושב שאני אלך ספר. יש ספר. הספר הוא משנה תורה. יש למלך שני ספרים. ספר תורה שכל יהודי כותב לו. לפי ההלכה, כל יהודי צריך שיהיה לו ספר תורה בבית. בימי אנחנו לא מקפידים לכך, כי זה מצווה קשה, יקרה מאוד. מה שכן, קודם בבית, לפחות תנ"ך. יש ספרים בבית. בית יהודי בלי ספרים, לא יודע. אגב, מחשב הוא לא תחליף ספרים. מחשב זה חשב, דיסק און קי הוא חשוב מאוד, הם שמים הרבה, בית יהודי צריך ספר, ילדים צריך להיוולד יום ילדים, יש ספר בבית. זה בית ספרים. לכם בשבת אין מחשב, יש ספרים. גם יום חול צריכים לראות ספרים בבית, לא רק לדעת שיש במחשב. טוב, זה, אני לא יודע, כמצאת עשה מהתורה. התורה חייבה כל יהודי להחזיק ספרי יהדות בבית. חומשים, ספרי הלכה פשוטים, מינימום של ספרים. בית יהודי זה עם ספר, אמר רמה ספר. המלך נוסף לספר התורה שכל יהודי חייב, יעשה משנה תורה. ספר שני. מה ישנה הספר השני מהספר הראשון? באמת ספר השני יותר מהספר הראשון? אני אראה, זה נדלק קצת, הקטע האחרון בדפים שלנו, זה הר"ן. הר"ן בדרשותיו אומר את זה. דרשות הר"ן, דרוש י"א. השופטים והסנהדרין, הייתה תכליתם לשפוט העם משפט אמיתי צודק בעצמו, שמשך ממנו התדבק עניין האלוקי בנו. כלומר, ששופט דן, הוא מיישם את הצדק האלוקי בחיי הציבור, בחיים היומיומיים. תפקידו של השופט להוריד את הדין שניתן בתורה, ליישם אותו הלכה למעשה בחיי החברה. כלומר, המשפט לא רק לפתור בעיה חברתית, הוא לענות על מנה דתי, ליצור קשר בין החברה, בין החיים לקדוש ברוך הוא. זה דין תורה. יושלם ממנו לגמרי סידור עניין ההרמוני, או לא יושלם? לא בכך דין תורה פותר בעיות ההרמונים. דין תורה בא לפתור את הבעיה יותר, את הקשר בין החברה לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו חברה יהודית, ישראלית, יש לה תוכן מיוחד, יש לה משמעות, יש לה קשר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן חיי החברה מוסדרים על פי חוק אלוקי. אבל זה לא פותר את כל הבעיות. לא שהתורה מתעלמת. זה לא התפקיד, זה תפקיד אחר. ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי מדיני האומות, מה שיותר קרוב לתיקון סידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה. נראה דוגמה במדינת ההלכה. איך בימינו נקיים דיני תעבורה? אני עכשיו נתקעתי בדרך, כאן תאונה. לא יודע מי שהיה שם שם, ראיתי רכב סטה מדרכו, אני לא שופט, יבואו למשפט, ידונו מי השם שם. יש בכל של משפט דיני תעבורה? מה דינו של רכב שעבר פס לבן? איזה כתוב בכל של משפט? איך דין תורה יכול לדון היום דיני תעבורה? מה הוא יעשה? הוא ישתמש בחוקים שבעולם כל המתקדמות תקנות, חוקי תעבורה הם לא עניין דתיים, עניין כלל אנושיים, וכל חברה בעולם תקנו תקנות, מה הם תמרורים, ואיך אתם תגרם, ויש כנסות ויש אנשים, וזה צריך לעשות. כלומר, אנחנו דין תורה ישתמש בחוקים אחרים. לא הכל כתוב בתורה. אגב, זה לא אומר שלא ילמד מהתורה דברים, לא כנס פרטים. יש בתורה יסודות של דיני תעבורה. אבל הפרטים, מה עושים עם כל תמרור, איזה עונש מתאים עליו, זה התורה לא כתבה. זה השאיר, זה עניין כלל אנושי. כל חברה אנושית צודקת קובעת את החוקים. וזה חוקים שקובעים גם עלינו. בגלל שלא כתוב בתורה זה פסול? מי שם, האמריקאים אמרו את זה, או האנגלים אמרו את זה, לא בסדר? מותר גם האנגלים האמריקאים כל דבר שהגיון מחייב אותו. כי כל מה שיחסר מהתיקון נזכר, יאמש לו המלך. מה זה אומר המלך? המלך תפקידו היה להשלים את הצד החברתי האנושי. התורה, אבל תפקיד יותר תפקיד דתי. ברור שחלק גדול, רוב ההלכות העוסקות בענייני חברה ומשפט, גם פותרות בעיות חברתיות. אם התורה אומרת שגנב שם כפל, ודאי שזה פותר חברתית. אם התורה אמרה ששואל משלם על אונס, זה פותר בעיות חברתית, אין ספק. אבל התורה לא באה לפתור כל חברתיות. יש גם אחרים פותרים, יש גם בני אדם עם השכל שלהם, גם הם פותרים את הבעיות, לא כל התורה פותרת. התורה באה להוסיף דברים מיוחדים שנראים בעיניה שצריכים בחברה היהודית להדגיש את איך הקדוש ברוך אומר. מסכמי רבי עקיבא איגר, יש משנה ידועה, שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו. מי שקורא את זה בשטחות, חושב את זה בפשרה, זה לא פשרה, זה הלכה עמוקה. למה יחלוקו? יש כל הדיונים בתלמוד, הפוסקים, מפרשים, מה יחלוק, זה לא פשרה, זה משהו עמוק יותר. רבי עקיבא איגר, סליחה, אני אגיד את זה ביידיש, שהוא עבר ביידיש, אני אתרגם אחר לעברית. רבי עקיבא אומר, כשרבי עקיבא איגר למד את המשנה, זה אומר, שניים עושים מטלית. הקדוש ברוך הוא זוק תחלוקו. הקדוש ברוך הוא מי יחלוקו. יחלוקו זה לא פתרון אנושי שלנו לפתור את הבעיה. הקדוש ברוך הוא אמר שלפי עומק הדין, מכיוון ששניים אוחזים בטלית, לכן יחלוקו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יחלוקו. אז אם כן, נכון שהפתרון הדתי גם פתר בעיה חברתית. אבל התורה לא נועדה רק לפתור את החברתיות. היא השאירה הרבה לציבור עם השכל הישר שלו גם כן. לא הכל תורה תפתור. את הנושא המדיני והחברתי זה המלך. המלך צריך לדאוג לציבור שהחברה תהיה חברה תקינה, מסודרת. בתי הדין שלנו עוסקים יותר בצד הרוחני, הערכי, הדתי, והם פותרים חלק מהבעיות, לא את כל הבעיות. הנה דוגמה, וזה נחזור לעניין שלנו. לפי דין תורה, רוצח חייב מיתה, נכון. מתי? רק בשני עדים והתראה. דבר שכמעט לא יכול להיות. הגמרא אומרת מסכת מכות, בית דין שדן דיני מיתה, אחת ל-70 שנה, נהיית חובלנית. לא ייתכן שבית דין ידון פעמיים ב-70 שנה דין מוות. זה כמעט לא יכול להיות. אז מה הפירוש? אם אדם אין שני עדים והתראה, זה זכאי? ושמעתי לצערי ובושתי חרפתי גם אנשים שנחשבים קצת יודעי דת ודין, לפי דין תורה, זכאי. לפי דין תורה אין בכלל משפט, הכל אנרכיה. רבותיי, יש מלך בישראל, יש דינים נוספים. זאת אומרת רמב״ם, אם דין תורה יוצא זכאי, מלך ידון אותו. הוא מלך יכול להיות גם עונש מוות, הוא לא חייב, זה הבדל. הוא לא חייב עונש מוות. אז יש בתי סוהר, יש פתרונות, יש מה לעשות. יש מלך תפקיד. גם מכאן גם מקרה הפוך. מה אומרים? תהיה מדינת הלכה, כל מחלל שבת חייב סקילה. כל נואף נאפת חייב סקילה. לאט לאט לאט. עדי והתראה. בלי עדי והתראה אין סקילה. אני לא אומר שמחלל שבת זה דבר פשוט. דווקא כאיש רמת גן, אני כואב מאוד שעיריית רמת גן מחלל שבת. כואב לי. אבל אני עונש מוות? זה הדין? אני אהיה מהראש העיר, אם תיסע בשבת, יסכלו אותך? מותר לזרוק אבן בשבת? זה מוקצה. בירושלים, יש מתיחה ירושלמית שאומרת שכל האבנים בירושלים לא מוקצה. ייחדו אותם מראש לזריקה על מחלל שבת. טוב, נוכל. בדיחה ירושלמית, שאין לה בסיס הלכתי, כמובן. למחות צריך, אבל דין, מדינת הלכה פרושה שיחרו כל יפן נפן, אני מראים, נועף ונפת החמור. אם יכולתי כמובן לשלוט בה, שהמדינה תרסן קצת את, את כלי התקשורת, ושלא יוכלו לפרסם שם כל הדברים שלא רואים וגדורים. מדינת ההלכה הייתה דורשת בכל אחד את החסימה. לחסום כל פלאפון, זה כן. נדרוש את זה. אבל אני יכול להניש מי שלא עשה את זה? יש לי סמכות? מדינת ההלכה פירושה שפה יסכלו את כולם. היא תיצור מציאות כזאת שבה תהיה אפשרות אחר מה חוכת הרד. פילגשות. היום אגב, החוק במדינה מכיר פילגשות. יש מושג ידוע בציבור. אדם נשוי אישה נישואים חוקיים, אבל הוא יכול לקחת אישה אחרת, לחיות את החיים שלו, ובית המשפט מכיר במציאות הזאת כמציאות חוקית. היא יורשת, והיא כן מזונות, והאישה החוקית יוצאת בלי כלום, זה חוק המדינה. פילגש! חוקית. אין מלך בישראל. זה לא חוקי. טוב, להניש, אני משניש. זה כבר שאלה אחרת. תפקידו של המלך היא להשליט משפט וצדקה. שלא עוולות. זו המטרה. עכשיו נחזור חזרה לסיפור הזה של האישה התקועית. מה היה שם? אך רצה תחיק, וזה עצמו כחמור, זה רצח הרבה חמורה. היו שם עד שם, היו שם עדים והתראה? האם אך השני היה חיים איתה? היה חיים להרוג את האך השני? מי דרשת את הריגת האך השני? המשפחה. בית הדין לא היה עושה את זה. אבל המשפחה דרשה. המשפחה דרשה זה מדין, כן, סמך, זה קראנו הרי השבת בתורה, דין שגם כן... מי שלא לומד זה כהלכה, מפרש שלא כהלכה, גואל אדם. יש מושג גואל אדם. אבל תקראו את הפרשת, מסעי הכנה של שבת, תעיינו טוב הפסוקים. אין רשות לגואל אדם להרוג את הרוצח, את הטעות. רק אחרי פסק דין, שבית הדין חייב את, את הרוצח, עונש מוות, גואל אדם עופר שליח בדין. או שליח בדין לשמור על הרוצח שלא יצא מעיר המקלט. אין רשות, גואל אדם להרוג אדם. אבל התורה מכירה, גואל אדם קיים. יש גואל אדם, יש מישהו שחיכם לבוא. אם ירצח, הוא עצמו לא בסדר. אבל יש דברים, אם ירצח רוצח ממש, אם הרוצח לפי דין מת חיים איתה והוא רצח אותו, ודאי שהוא, אם שאני מישהו, להשאים אותו כרצח. באה המשפחה ואומרת, תני לנו את האח השני, אנחנו גואל אדם, נהרוג אותו. המשאה באה עכשיו, יכול לבית דין רגיל, ויגיד, יכול להיות, כיוון שבכל זאת, הוא רצח את אחיו, מגיע לו, צריך לעשות לו משהו. לכן זאת למלך. למלך יש סמכות להרוג אותו. לבית רגיל אין סמכות להרוג את הרוצח. המשפחה היא לא פונקציה. אבל מי שיכול לשמור נגד המשפחה, זה רק המלך. כי בית הדין זה לא בסמכותו כל הדין הזה. אין כאן עדים התראה, אין מי שירוג את האח הזה, אין מה לעשות, אז בית הדין ירים את הידיים, המשפחה תרצח אותו. אם בית הדין לא יוכל לדון, המשפחה לא תשתוק, גואל אדם לא ישתוק, חם לבבו. הדבר היחידי שיכול להרגיע את המשפחה, את הגואל אדם, כי מגיע לו עונש, יש מלך בישראל. ומלך רשאי להרוג אדם שלו לפי הדין. מלך רשאי להרוג, אז בוא נלך למלך. לכן אותה אישה תקועית באה למלך. כבר הכל יש המשל. לא היה אח ורצת אחיו, והכל היה סיפור, שני אחים איזה אמנון ואבשלום. זה היה, לכן היא באה, עכשיו, שנבין, זה אומר איזה עמוד, אנחנו בעמוד השני, הרמב"ם מלכות רוצח, אומר, הלכה על בית. כל רגע נפש אדם ישראל, רצח בזדו בפני עדים, בזדו בסייף. מצווה בגלל אדם, שנאמר גול אדם, הוא יותר רוצח, כל הרוי ירושה גול אדם, לא רצה גול אדם, או שלא יכול למיתו, או שאין לו גיד גול אדם, בית דין מיתו. כלומר, זה רק אחרי שבית דין פסק. נדלק קצת הלאה, בשורה אחר כך, רמב"ם הלכות רוצח. וכן כל הרצחנים, שהרגו בעד אחד, או בלא התראה, אם הרגן גול אדם, אין להם דמים. כלומר, נכון שגול אדם לא רשאי, אבל אם הרג אותו, אני לא יכול לבוא עליו בטענות. הוא הרג אדם שחייב, שעבר עבירה חמורה, שבית דין לא יכול לדון אותו. אבל המלך כן יכול, תראינו. אבל המלך רשאי להרוג אותו. עכשיו בא הוא שמח, ואומר, הפרשה הרמב"ם אומר דבר מאוד עמוק. ראינו כאן ככה, יש למלך סמכות להרוג את הרוצח בלי עדי והתראה. גואל אדם שעשה את זה בדיעבד, קשה לדון אותו בעונש מוות, כיוון שהוא הרג אדם רוצח. אמנם רוצח שלא חייב עונש מוות לפי ההלכה, אבל הוא לא אדם רגיל, זה רוצח. אומר זוהר סמר כך, דבן נוח נרג פי עד אחד, לכן גם גואל אדם, אם הרג לרוצח ועד אחד אין נרג עליו, לכן מלך ישראל יש לו רשות להורגו, דווקא לדון בדיני סנדרין, חוגים תורניים שמצווה עליהם לדון צוותי התורה בידים. הוא חוזר אותו ראי שורי דבר אחר כך בשמרן. התורה אמרה שבי דין תורה עונש מוות מגיע רק יש שני דין והתראה. אבל גואל אדם במלך ישראל דרשות ניתן להם, הוא תיקון המדינה. דינם כמו שניתנה תורה נימוסית לבנוח, וזה עניין מושכל. מה אומר כאן הרב שמח? בעצם זה סיכום ישראל מכאן. יש דין תורה שהוא ייעוד שלו, ייעוד אמר ייעוד יותר דתי. הוא לא בא לפתור בעיות חברתיות. המלך הוא זה שמתמנה לפתור בעיות חברתיות, דאוג לצדק במדינה. זה המלך. אומר אז הרב שמח, שהדין הזה של המלך זה דין משותף לנו לבני נוח. כלומר, יש שני רבדים. יש דין של כלל אנושי. כל חברה אנושית ראויה בעולם עושה בחוקים של סדר, חוק וצדק ויושב. חוץ מסדום, ששם היה חוק אחר, לכן סדום התהפכה. בכל מקום אחר בעולם, אמרתי סדום, התכוונתי גם בגרמניה לפני 80 שנה, שאתה סדום, כן. יש עוד 5 דקות, כן? בסדר. אם כן, אני אגיד דוגמה, יש מקרים שאין חוקים במדינה, רוסיה, זמנון, אין כל מיני חוקים משונים. מגיעה שבגרמניה, משרג יהודי, קיבל פרס. החוק חייב כך. אם כן, כשיש חוקים עקומים, מדינה כזאת אין תקנה. אבל כשיש מדינות רגילות בעולם, שבדיין מדי חוקים סבירים וגיוניים, זה בני נוח. אנחנו גם בני נוח. אנחנו עם ישראל בני נוח. אנחנו גם אנשים כל אנשים. גם לנו יש צורך לתקן תקנות, לנהל חיי המדינה בצורה הוגנת, סבירה וצודקת. דין תורה בא להוסיף רובד נוסף, שיש חוקים מיוחדים שבהם דין תורה דן בצורה שונה לפי כללים אחרים, וזה דין תורה. המלך תפקידו להשלים את מה שכל מדינה עושה. שיש לה חוקים, חוקים לעשות סדר, שמדינת צודקת ומורגנת ומסודרת, זה המלך. המלך דן לא רק דין תורה, הוא דן לפי כללים כלל אנושיים. זה ספר התורה השני שלו. ספר התורה, משנה תורה, זה התורה עצמה. אני מגיד, התורה עצמה אומרת, תנהגו כמו בני אדם. לנהוג כמו בני אדם, זה התורה אומרת. גם בני נוח, זה לא המצאה סתם אנושית. יש בתורה רובד שנקרא בני נוח. למשל, הלכות רוצח. נאמר לנוח, אחרי חצי תום מהתיבה, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים ברא את האדם. זה נאמר לנוח לפני מתן תורה. איסור גניבה, היום לפני כן. צדק ויושר, למה סדום לפרה? לא הייתה תורה בישראל. השם אמר, כי דעתי ואברהם אינו, כי יצא בנבחה ועשות צדקה ומשפט. סדום אין צדקה ומשפט. כלומר, יש בהרבה אלמנטרים שהתורה עצמה אמרה לחברה האנושית, תתנהגו כמו בני אדם. צדקה, יושר, אמת, דברים בסיסיים שכל אדם חייב לחיות איתם. זה בני נוח. באה התורה בסיני והוסיף הרובד נוסף. אבל הרובד נוסף לא ביטל את הרובד הבסיסי של בני נוח. פרשת פרש בגבעה, חוזרים אליה, הראתה שעם ישראל, מאותה תקופה, אפילו כבני נוח התנהג. התנהג כמעט כסדום, זה שהרמב"ן טוען, אמנם לא ממש סתום, לא דומה לגמרי, לא זה, אבל דומה כמעט לסדום. איך נקרא שבת בהפטרה? כי סדום היינו, למורה דמינו. זה לא ייתכן, זה צריך להיות שסדר. אם אין מי שידאג לכך, אז אין אפילו סדום, אנחנו כמו סדום נעשים, עלולים להיות. לתקן את סדום צריך להיות מישהו שידאג שתהיה חברה צודקת והוגנת. אז זה נאמר, אין מלך בישראל. אז זה שואל אומר להם, אתם רציתם מלך בגלל נחש מני עמון. גם זה נכון, זה חשוב, מלחמות דבר חשוב, אבל לא זה העיקר. לא לשם כך כתבתי את ספר שופטים, לא שכך סיימת את שופטים במשפט בישראל. סיימת את שופטים לא רק ביטחוני, רק פנימי, הרקע של קרע בעם ישראל, הרקע של שחיתות, של ירידה מוסרית נורא ואיומה, של פילגש שמוסרים אותה לאחרים שהתעללו בה, ואחר כך לא דנים אותם, אחר כך לוחמים בלי שיקולי דעת. זה, על זה כתבתי, צריך מלך בישראל. שיהיה צדקה ומשפט וחסד מדינה. וכן דוד המלך, שאנחנו מזמנים לבוא, נאמר, דוד עושה משפט וצדקה על חולמו, ויואב על הצבא. דוד יציין כך, ושלמה המלך, מה ביקש מהקדוש ברוך הוא? לא, לא, לא ניצחון ועל אויבים, לא כלכלה, אלא לב לשפוט את העם הכבד הזה. זה המלך. מדינת ההלכה פירושה, מדינה שבה ישלוט הצדק, היושר באמת, ולא פילגש בגבעה, ולא מתקים כאלה, אלא שיהיה כאן משפט, צדק ויושר. זה משפט, זאת מדינת ההלכה כמו שההלכה דורשת, ולא כמו שהעיתונים חושבים משהו. זה לא איראן, זה מדינת ישראל. שנזכה לראות בהקמת מלכות ישראל מרמנו אמן.